פרשת תולדות ברובד הפנימי שלה, אנחנו בקריאת שמע זוכים לשפוך את אור השבת אל תוך השבוע בכמה מענייני הזוהר הקדוש. הפרשה מתחילה ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. מיד בלי להיכנס יותר מדי לכל מה שמסביב, אנחנו יודעים שמודתו של אברהם אבינו היא מידת החסד, כלומר החסד הוליד את הגבורה. אברהם הוליד את יצחק. מידת ההתפשטות של החסדים חייבת להוליד מעצמה את מידת הצמצום, כדי שתהיה מידה להתפשטות. יש גבול לחסד. חסד מרובה בלי גבולות הוא דבר לא טוב. אז באופן אוטומטי, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אל תשכח שאברהם הוליד את יצחק. וכמובן מהלידה הזאת, מההולדה הזאת, תבוא מידת התפארת של יעקב, מידת האמת. האמת חייבת להיות מצד ימין ומצד שמאל שהן מאוזנות, ואז מידת האמצע תיתן אמת ליעקב. אברהם היא הנשמה הזוכה לכך, ולהיות שלמה במעלתה, אברהם מוליד את יצחק. הנשמה מולידה את השמחה והצחוק הזה בעולם. כלומר, בגלל שיש כוח בחסד הזה, שזה סוד הנשמה, עכשיו זה במינוחים אחרים, נשמה וגוף. לנשמה חייב להיות גוף. הנשמה מולידה את אפשרות שיהיה גוף בעולם הזה, כדי לגלות את הנשמה. אז אברהם מוליד את יצחק, מקודם אמרנו שהחסד מוליד את הגבורה, אפשר לומר שהנשמה מזמינה גוף בעולם הזה, מעטפה, כדי שתיכנס לתוכה. וזה נותן גבולות, והגבולות האלה מגלות את החסד בסופו של דבר, זה לא כדי לחסום אותה ולחנוק אותה, להפך, כדי להוות בשבילה לבוס, ומזה נולד השמחה. לכן יצחק לשום צחוק. מתי יש צחוק בעולם? כשאברהם מוליד את הצחוק הזה. אברהם הוליד את הצחוק, כיוון שהוא מוליד, הוא מביא לעולם מסגרת, בעלת מידות, שתהווה תחום שבה אפשר לגלות את החסד הגדול. הדברים הם פשוטים לחיים שלנו, שכל דבר שיש לנו, דבר לומר, דבר לעשות, דבר להתקדם בו, מסר. המסר הזה, העניין הזה צריך להגיע תמיד בשיעורים. אם אין לדבר שאני הולך לומר שיעורים, הדבר הזה פשוט לא מתקבל, לא יכול להתקבל. מחשבה בלי מעשה לא יצאת לפועל. נשמה בלי גוף לא מתגלה. מחשבה בלי דיבור לא יכולה להיות מובנת. וכל מה שאמרתי בשלב השני, איש בלי אישה, אינו. כל הדברים האלה, החלק השני זה הצמצום שמוליד את השמחה. לכן יש רק בחיבור הזה, בזוגיות הזאת, שמחה. ששמחך יצירך בגן עדן מקדת. השמחה והצחוק באים רק בגלל שיש לאור, לאנרגיה, כוח מידתי, שנותן לה את התחום וסוגר אותה מצד אחד, אבל מאפשר לה להיות בגילוי מצד שני. אנחנו נכנסים ליד הזוהר הקדוש, ככה זה, בואו אה, שבעה יומים אילאים ברא קודשא דריכו בעלמא. הקדוש ברוך הוא ברא שבעה ימים בעולם. חוץ מהשבעה ימים שלנו כאן בעולם הזה, מיום ראשון ליום שישי, בשבת, אנחנו מדברים על ימים עליונים. איפה הם הימים העליונים? בספירות העליונות, כלומר, זה, הסכמה הזאת, היא הבסיס השורשי לימים שיש לנו כאן. כלומר, אנחנו עכשיו ביום ראשון, בשבוע, אנחנו במידת של החסד. אני מדבר כמובן רק על החלק התחתון, החלק העליון הוא מה שאנחנו קוראים קצר חוכמה בינה או חוכמה בינה ודעת, חבד. שעלה לכותרות השבוע, לא בפן הכי נחמד, אבל זה הבחינה העליונה. אנחנו מדברים עכשיו על זה שהבחינה העליונה הביאה גם היא מידות. כל אלה נקראות מידות. כמובן מידות עליונות. והן תורשים לימים שלנו כאן. חסד תורש ליום ראשון בשבוע, גבורה תורש ליום שני בשבוע, תפארת יום שלישי, רביעי נצח, חמישי הוד, שישי יסוד, מלכות שבת. כמו ספירת העומר. ספירת העומר זה פשוט כל אחד כפול שבע. יש שבעה ימים רק בשביל החסד, ביום שני של פסח מתחילים לספור, אחרי זה עוד שבעה ימים לגבורה, עוד שבעה ימים, עוד שבעה, עוד שבעה, עוד שבעה, עוד שבעה, שבע כפול שבע, 49. ואז מגיעים לחג השבועות, ובעצם עולים חזרה לכאן, זה יום החמישי. שבע כפול שבע, פלוס אחד. שהוא הכולל הגדול שהוא למעלה מן המניין, ועושה לנו את המדרגה של החמישים, תארי בינה משם יורדת התורה לעולם. משה קיבל תורה מסיני, סיני זה המדרגה הזאת. זה לא סתם הר. לא קיבל תורה בסיני, אלא מסיני, ממדרגה שנקראת סיני. אז הזוהר אומר לנו, בואו ראה שבעה ימים עליונים שהם שבע ספירות ועצירות. הנה. שבע ספירות של עולם גבוה, עולם ראשוני, שהוא המודל שלנו, מודל עולם האצילות, ברא הקדוש ברוך הוא בעולם. רוצה לומר שהאין סוף ברוך הוא ברא את אלו הספירות כדי להתלבש בהם. כלומר, אם זה מידות, שורף המילה מידות זה מדהים. מדהים זה לבושים. כלומר, האין סוף ברא לעצמו מדהים, מידות, והוא מתלבש. האינסוף בתוך המידות כדי שמהאינסוף נגלה משהו סופי. הרי אם האינסוף לא מתלבש במידות, הוא נשאר אינסוף. אז איך אני יכול שתהיה לי גישה, קשר כלשהו עם האינסוף? אלא בשם שהוא מתלבש. כמו שאדם מתלבש במדים, ככה יכול. קושה בריחו, אין סוף ברוך הוא מתלבש במידותיו. ולכן אנחנו נקשרים לאין סוף דרך מי? דרך המידות. וזה מה שאומרים לנו חז"ל, שאנחנו רוצים להתדבק בו, להתדבק במידותיו. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, וכו' וכו'. זאת אומרת, איך אני יכול להתדבק באין סוף ברוך הוא? דרך המידות, דרך הלבושים. כי אי אפשר בלי הלבושים הללו. אז מצד אחד זה מידות, מידות זה גבולות, גבולות זה דינים. זה מגביל. מצד שני זאת הברכה שלנו שיש את הגבולות האלה. דווקא דרך הלבושים והגבול הזה, אנחנו יכולים להשיג קצת מהאינסוף הזה. לכן, האינסוף ברעת אלו הספירות כדי להתלבש בהם, ולהנהיג על ידם את כל העולמות. לכן, אלו שורשים, לימים שלנו. הימים שלנו, בואו נקרא להם בשם אחר, זמן. זאת אומרת, איך האין סוף שהוא למעלה מן הזמן מתלבש בתוך הזמן? דרך המידות. כשהוא מופיע ביום אחד בשבוע, ביום ראשון, שנקרא בתורה יום אחד, אז הוא מופיע בהתלבשותו בספירת החסד. ביום שני בשבוע הוא יופיע בספירה השנייה. ואני, כשאני לומד את הסוד הזה, אני יודע איך להתנהג באותו יום מן הימים שבשבוע כדי לגלות הכי טוב את האין סוף באותו יום. כלומר, ביום ראשון בשבוע אני לא יכול להתנהג כמו ביום שני, וביום שני לא כמו ביום שישי. ומי שיודע את הסוד הזה של המידות, הוא יודע בדיוק מה צבע הלבוש של אותו יום, ואיך האין סוף מתלבש בעולם באותו יום. ומי שעוד מעמיק יותר יודע מתי להיזהר, לא להיכנס לכעסים ביום כזה, לא להיכנס למתח ביום אחר, לא להיכנס ליצר נתינה ביום כזה, לא להיכנס לכל מיני דברים שעשיים לך גבול ביום כזה. זה נבער אנשים שמבינים את העץ שבהם הם חיים. העצים חשיבות, יודעי בינה לעצים מבני שכר. אז יש שכר, יש שכר, יש שכר. מי שמבין את זה, מבין שהעיתים משתנות. לפעמים עת לעשות לשם, הפרו תורתך, עד כדי כך. להפר את מה שכתוב בתורה, כי העת מבקשת, דורשת. דוגמה פשוטה, אם אני יודע שמישהו בסכנה, אבל אני צריך לשנות אפילו באותה עת שאסור כביכול לעשות את הדבר הזה, לעשות. כי עכשיו העת הסתנתה, אז העת מחייבת אותי לעשות משהו שהוא קיצוני, והוא חורג כביכול מההלכה. אבל זה לא חורג. אם לא היית עושה, היית חושב. אז אסור להתקעב בעבר, תקוע, מקובע, אלא כל הזמן לדעת איפה אתה נמצא ולהיות חכם לפי הזמן שאתה חי בו. זאת חוכמה אמיתית. כל רגע, כן, לצפות לישוע. ציפית לישוע זה לראות בכל שלב ושלב איך המהלך האלוהי מתקדם בעולם. לא נשאר תקוע שם. פעם דרשתי שעבריין זה נשאר בעבר. זה הסוד של העבריין. הוא תמיד תקוע באיזה סיפור. מסכן, הוא צריך, כן. ככה גם חיים הפסיכולוגים. צריך לשלם להם. כמה שאתה עבריין יותר, אז הוא מרוויח יותר כסף. כן, אתה נמצא למצוא יותר זמן. אם אתה רוצה להציל את עצמך, אתה פשוט מתגמר שכן, פותח את העבריינות, ואתה יותר חי בהובניות ובעקדמיות. אתה מתקדם בחיים שלך, בלי לשכוח את העבר, אבל לא נשאר תקוע שם. אז זה החזרה בתשובה, זה לא חזרה על העבר, אלא חזרה לעתיד. התשובה היא בעתיד. להפך ממה שאנחנו חושבים. אנחנו יונקים מן העתיד שלנו את כל הכוחות, לא מהעבר. העבר שלנו רק גילה בהתחלה את מה שיש בעתיד. אז אני תרגמתי את זה במונחים חדשים, אבל כמובן שכל רבותינו הקדושים היו האבא של הרבא של הסבא של הפסיכולוגיה, בוודאי, רק לא קראו לזה פסיכולוגיה, קראו לזה חוכמת התורה. החוכמה תחיית בעליה. אז כדי רק להשתמש במונחים חדשים, כן, להשתמש בעת. כן, אז אני מביא את זה בצורה המודרנית של המילה. אבל תמיד משתמשים בכלים של היום כדי להביא דברים מן העתיד שבעצם רק התגלו בנקודה בעבר. אם זה לא ברור, אני מסביר את זה קצת יותר. אם לא, נמשיך. ועליי הושתי ובני עלים ועל הנהגתה שחל של שטל, סליחה, הוא בנה את כל העולמות. על ההנהגה הזאת, זה נקרא כוח ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, וזה הוא מנהיג את כל העולם שלו. יש לנו פה שלושה קווים, קו ימין, קו שמאל וקו אמצעי, הם בנויים בצורה כזאת, מיוחדת ומינה, כן, מי שרוצה יותר להעמיק, אז אנחנו קצת לומדים על זה בשיעורים אחרים, אבל תדעו לכם שהעת הזה, בצורה שהוא מסויר כאן, הוא בעצם האיזון שלנו בחיים, ועל זה, על הבסיס הזה, המאוזן מאוד, הקב"ה ברוך הוא ברא אחר כך את מה שיש יותר למטה, דהיינו את העולם שלנו. העולם שלנו בנוי על העניין הזה. ועל הנהגתם, שעשה הוא בנה את כל העולמות, הדא הוא בכתיב, זה שכתוב, כי ששת ימים עשה השם. תרגום פשוט שכל האנשים ברחוב, הקב"ה ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. טעות. לא כתוב כי בששת ימים עשה השם, אלא כי ששת ימים עשה השם. הוא עשה פשוט שש מדרגות. ולא עניין של זמן, לא לקח לו שבוע לגרור את העולם. שטויות במי? אין בעיה, תבוא, תקרא לי, אני בא איתך, אין בעיה. אני כבר עשיתי את זה, אל תפחד, אני לא... מה אתם רוצים, באיזה סכום? בעזרת השם. והקדוש ברוך הוא שתל את כל אחד ואחד בדור שראו לו, ואילון אבהם ואלמה, והם הם אבות העולם. אז עכשיו הוא נותן דוגמה, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כן, לפי סדר מיוחד, יש דברים אחרים בפסוק. כן, כאן חשב ומנה אותם לפי סדר לידתם, ולא לפי סדר הספירות. ואת משה הקדים לאהרון מחמת מעלתו, אבל פשוט בכל הזוהר, כי יוסף הוא תמיד השישי. בסדר? וכן משמע לכמה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכל הדוגמה הזאת זה מין טנט שכל אחד נכנס עכשיו ומוציא, מגלה עוד מדרגה שעוד לא הסתלמה כאן. כי עוד פעם, אני עכשיו שונה. אני ייחודי. כל אחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. וגאווה? לא. זה פשוט לדעת איפה האחריות שלך. זה לא נמצא גאווה בכלל. אם בשבילי נברא העולם, אני צריך להיזהר. כי אני, אם מה שאני עושה, מקיים את העולם, או חד ושלום להפך. ואילון עיקרום הרים, הררי קדם. והשבעה צדיקים האלה נקראים הרים, דהיינו הררי קדם, ואילון תליין מעילים שבעה יומים אילאים באמרן, לפי שהם תלויים משבעה ימים העליונים, שאמרנו שנקראים הררי קדם. זאת אומרת, שהם האבות שלנו, אברהם כאן, יצחק כאן, יעקב כאן, משה כאן, אהרון, יוסף ודוד, הם נקראים מרכבות, מרכבות למדרגות עליונות. אז אברהם היה מרכבה לחסד, כלומר החסד העליון האלוהי, רחב על אדם שנקרא אברהם, כי הוא גילה את המדרגה הזאת באופן יפה מאוד. אבל גם אני היום, אם אני אתמול כמו אחד מהמדרגות האלה, האינסוף יכול לרכב עליי. זה לא ניתן רק לאברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, ונגמר, אנחנו כבר לא קיימים, אין לנו מה לעשות בחיים, לא. כל אחד צריך לומר מתי יגיעו ימיי, כן, לימי אבותיי, אברהם, יצחק, יעקב. מתי אני מגיע למדרגה הזאת? אני גם רוצה להגיע. אז אם אני מגיע לשם, אני אגלה כבר מה שאברהם גילה? לא. כי אתה לא אברהם, אתה תגלה עוד משהו. כי אברהם היה לו בפוטנציאל, אבל הוא עוד לא הוציא. זה הכוח. כל מה שתלמיד מחדש בתורה, כבר קיבל את זה משה רבנו, נכון? אבל הוא עוד לא הוציא את זה משה רבנו, הוא קיבל את זה בסיני, אבל זה לא נאמר עדיין בעולם. לכן הוא קיבל וחידוש. וגם בשביל כל העולם. אם עכשיו בסיום שלי אני מחדש חידוש, זה מכוח שמה שקיבל משה, אבל משה לא הוציא. קיבל אבל לא הוציא. ואני היום יכול בעזרת השם, אם הקדוש ברוך הוא מאפשר לי לגלות חוכמה, להוציא עוד מדרגה, עוד פן אחד, שמשה רבנו לא הוציא בזמנו. ולמה הוא לא הוציא בזמנו? כי זה לא היה שייך לדור. ולמה אני מוציא עכשיו? כי זה שייך לדור. אז כל דבר יוצא בזמנו.
אחד היה אברהם, כל אחד יכול להיות אחד.
בדיוק, בדיוק. אז הם נקראים הרי, הררי קדם. הרים דהיינו ספירות שקדמו לעולם, זה ספירות שקדמו לעולם, זה הבסיס של העולם. ככה הקדוש ברוך הוא הסתכל וברא את העולם, על זה נאמר הסתכל באורייתא וברא עלמא. הרי אנחנו לא מדברים על הסתכלות בטקסט של התורה, אתם מבינים שהקדוש ברוך הוא לא הסתכל בטקסט של התורה, אתה יכול לבנות בניין כשאתה מסתכל על פרשת השבוע? לא. אלא אתה מסתכל בשורש של כל זה. כמה הסתכלות האלוהית? השורש של הכל זה כל הבניין הזה. מזה בונים עולם. דרך אגב, המקובלים שנכנסים לכל מיני סודות ושהצליחו בזמנם לברוא גולם או דברים כאלה, זה דרך כל הבניין הזה. כמובן במדרגות עליונות פנימיות, שמי שיודע לא מגלה, ומי שאומר שהוא יודע בדרך כלל לא יודע. אז תמיד הצופקים הם הידועים. כדי איתה, אז בזוהר פרשת ויוצא, רוצה לומר, אברהם תלוי בחסד, יצחק תלוי בגבורה, יעקב תלוי, לא זה תלוי, תלוי, ממש תלוי. החסד מחזיק אותו. ואותו דבר כאן, יעקב בתפארת, נופה בנצח, אהרון בהוד, מה שאמרתי לכם, יוסף ויסוד ודוד ומלכות. שית היומי בראשית והם סוף ששת ימי בראשית והם וו כתבות וזה. קוראים להם וו כתבות וזה. מונח קבלי, לא חשוב אם אתם לא יודעים אותו, זה לא מצניף שום דבר, זה בעצם המגן דוד שלנו. הנה, שיתה כתבות. אברהם פה, יצחק פה, יעקב פה, משה, אהרון, יוסף ודוד. כל אלה כולם. לא, שם דמיון שלנו, אם יש איתה לנו, גם אדון דוד זה הסוד הכי גדול שיש בעולם. אין סוד יותר גדול מהצורה הזאת, תדעו לכם. כמובן הצורה הזאת שהיא בתלת מימדי, אז בעצם אתם מבינים מה זה עושה, זה בעצם כדור מלא במגנות דוד מכל הצדדים, ואתם רואים רק נקודות, 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 נקודות. הבנתם? זה פשוט, נכון? כן, מגן דוד כזה, עוד אחד 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 כזה, בואו נלך גולה. זה כדור גדול שמלא מלא מלא מגן דוד. זה בניין שהוא הסוד הכי גדול. כן, תעשמו את העניין, תחשבו שיש לכם אחד כזה פה, תמצמו לרווחה, ושום דבר רע לא יכול לפגוע בכם. כן, דבר קטן שעובר, כן, ואני לא אומר סתם, וכך אומרים המקובלים, דבר קטן לעשות אותו, לדמיין שיש לכם את המגן דוד הזה כאן. ואו שעוטף אתכם ואתם בפנים באמצע, כן, במקום שאתם מרגישים פחד או משהו, תיכנסו לתוך זה, תעצמו את העיניים, כן, 66 כפול 10, 60 גיבורים סביב לה, גיבורי ישראל. מפחד בלילות, אתה כבר לא תפחד בשום דבר. גם לא בלילות, שזה החטא. וצביעה, והצביעית, וקיימה ואזיל כמאי, וצבירת הצביעים כי המלכות, העומדת והולכת לפניהם ולמטה מהם. מה זה לפניהם ולמטה מהם? זאת אומרת, לפני ואחרי. כלומר, היא כוללת את הכל. מדרגה עצומה שנקראת מלכות. הדא הוא דכתיב, וזהו שכתוב, ובית דוד הוא המלכות שדוד מושרת בה, כאלוהים, דהיינו כמלאך השם לפניהם, עומדת לפני ולמטה, מן הבר כתבות ואירנטים. זאת אומרת, המלכות היא בעצם אחרונה, אבל אל תזלזל בה. היא נקראת לך אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. היא בעצם גם לפני. אז הכתר מלכות, זה מה שקודם לפעמים, כתר מלכות, כן? למה? כי זה בעצם אני ראשון ואני אחרון, לא ניכנס לכל הפרטים, רק להבין איך הבניין הזה עומד, והוא הבסיס של כל העולם. עכשיו אני רק חוזר, כי אני לא יודע כמה זמן ייקח לנו את זה, לפחות שנמצא עם משהו. כי כל הזו, אחרי זה אנחנו חוזרים, אז תלמדו את זה לבד אולי. על כל פנים, כשאני אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אתם מבינים עכשיו שעזרנו את שני האנשים בפסק לרגע, אנחנו מכבדים אותם והכל, אבל לרגע אחד בגיל הלימוד, מה זה אומר? שבעצם מאיפה יצאה הספירה השנייה? מהספירה הראשונה. אברהם הוליד את יצחק. וכשהם הלכו יחדיו, הם הולידו את יעקב. ומיעקב התגלה כוחו של משה, וממשה התגלה כוחו של אהרון, ומאהרון התגלה כוחו של יוסף, ומיוסף אנחנו מגיעים למלך המשיח, משיח בן יוסף, משיח בן מלך. זה נקרא שהוא הוליד. אל תהיו סבירה מנותקת מכל השאר, זה מה שזה אומר. כי אתה צריך תולדות, אבל הכוח זה להוליד דבר הפוך ממך. אברהם חסד מוליד דבר הפוך ממנו, גבורה, והוא אוהב אותו. זה לא בגלל שהבן שלי לא דומה לי, שאני צריך לדחות אותו, לא. אברהם ויצחק זה אנטי תזה. ויש אהבה גדולה ביניהם. תזה, אנטי תזה. לכן יש סין תזה. הנכד, או המדרגה של האהבה שביניהם, הרי המדרגה שביניהם זה תפארת, שכינה ביניהם, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אבל אני צריך לקבל אדם אפילו שהוא הפוך ממני. אפילו שהוא נגד הרעיון שלי. אבל הוא איתי, הוא באותה מסגרת, הוא בונה חיים, הוא חלק מעם ישראל, אני אוהב אותו. ולא אכפת לי מאיזה שיטה הוא, ואיזה רב זה הרב שלו. לא אכפת לי שום דבר, אני אוהב אותו ממש, באמת, אבל אני יכול להתווכח איתו בקסח, באמצע סיור, כי אני חושב שמה שהוא אומר זה לא טוב, אבל אני אוהב אותו. ואני לא אומר שזה טעות מה שהוא אומר, אני לא מסכים עם זה, כי אני חושב ככה וככה, ואני עומד על מה שאני חושב. אבל משנינו יוצא עץ של תפארת, שזה הבניין. זה המחלוקת, לשם שמיים. זה הבניין. אברהם הוליד את יצחק, זה נקרא תולדות. ואמר, ואף על גב ואי היא צביעה, ועכשיו, למרות שהם שלושה, צבעה, ואף על פי שהמלכות היא ספירה שביעית, לבב שבות, אבל רביעה היו ביומים, רביעית היא בימים. כלומר, המלכות היא רביעית בימים. מה זה אומר? איפה זה הרביעית? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, היא רביעית בימים. מה זה אומר? מעניין, פה אומר לנו עכשיו גילוי גדול. למרות היא צביעית במיקום שלה, בימים היא בעצם רביעית. כי היא עומדת מחזה. כלומר, עכשיו הוא מגלה לנו סוד. החזה הוא התפארת. אני לא רוצה לקצל את החוצה, אבל הייתי כותב פה תפארת. של העיגול הזה, תדביקו לי את זה פה, פיצר חדש. תלכו למלכה, תעשו תפארת, תעשו עיגול, תפארת, כן? עכשיו, התפארת הזאת, בחלק התחתון שלה, מתחילה דבר המלכות. זאת אומרת, איפה היא מתחילה להתבנות המלכות? בחזה. מה זה אומר לענייננו? איך אני יכול לתרגם את זה לחיים שלי? אני אלמיץ את רעיון. אומר, למרות שאתה רואה אותה שלי במקום שבע, תדע לך שבאמת באמת היא מתחילה איפה להתבנות? בחזה. מה זה החזה פה? זה מקום של מה? פה זה שכל. פה זה רגל. זאת אומרת שהמלכות שהיא האישה, איפה היא צריכה להיות אצל הגבר? ברגל שלו, בחזה שלו. משם מתחילים להיבנות האישה. כלומר, הגבר צריך להיות רגשי לעבוד על הרגל שלו, כי האישה בנויה מהמדרגה הזאת כדי לבנות בית שלו. שם זה מתחיל. אצל הגברים, הם חושבים שבגלל שהיא שביעית, אז מה יכול רק לעזור לה? יסוד. זה לא עובד ככה. זה לא רק כמה שזה נגמר הסיפור, זה מתחיל. אלא זה מתחיל הרבה יותר למעלה. אם תדע לבנות את מדרגת הרגע שלך, אתה מתחיל לבנות אותה שם. כמה זה נגמר. כמובן שזה לחלק השמאלי של הסיפור. בשבילכם הימנים. זאת אומרת, זה בגילנו, הדברים. משם אני בונה את עצמי. אתה רוצה שתהיה לך אישה טובה? אתה צריך לבנות אותה. הרי אמרתי שכל מדרגה בונה את מה שבא אחריה. אז מי בונה את המלכות? היסוד. זה כל המדרגות שלמעלה. אבל עכשיו הוא מגלה לנו איפה זה מתחיל להיבנות בתפארת. כלומר, אם אתה בתפארת, תתחיל כבר לדאוג לאישה שעתידה לתת מזה. בקומת הרגל אתה כבר בונה אותה. ואז יהיה לך בעצם בניין אמיתי. לכן הוא נקרא בית, אבל הוא מתחיל פה. מחדת גזה ולמטה. זאת אומרת, חסד, גבורה, תפארת ולמטה. אז אני עכשיו עושה עיגול בתוך עיגול. המלכות בעצם, אם נחלק את התפארת לשלוש קומות, שזה ככה בנוי, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, אחד, שתיים ושלוש, מהקומה השלישית ומטה, כל זה זה המלכות. היא מתחילה כאן. שמה זה מתחיל. למרות שבפועל, במציאות איפה אתה רואה אותה? כאילו בשביעית, היא מתגלה שם. אבל הבניין שלה מתחיל הרבה יותר עמוק ממה שאתה רואה בחוץ. לא, אבל הגילוי שלה, הבניין שלה בא ממנו. נכון? איפה זה ממנו? בוא נחזור לאדם הראשון, יהיה לכם יותר קל. מאיפה יצאה האישה של אדם? מהסלע. מהחזה ולמטה. הבנתם? שם זה הבניין שלה. יפה מאוד. בזמן זה יוצא מדרגה מאוד מסובכת בהיסטוריה. מה היה בסבירה הזאת? איזה אלף זה? אלף ראשון, אלף שני, האלף השלישי, האלף הרביעי. מה היה באלף הרביעי? בית מקדש. מתי חרב בית המקדש? כאן. כלומר, אנחנו מתחילים לבנות. מה זה הבניין הזה? כניסה לארץ ישראל. נכון? אז המלכות מתחילה מכאן. אתם מבינים? החורבן היה כאן, עוד ספירה עוד יותר קשה, ואחרי זה אנחנו יוצאים לגלות כאן, וחוזרים כאן, כן? חוזרים משם, יוצאים לגלות פה, חוזרים בסוף המדרגה הזאת של הישות, האלף השישי, לפני 60 שנה, חזרנו לארצנו, עכשיו אנחנו בונים את המלכות מחדש. סופית. כן, בית מידה שלישי שכבר לא יכול להיחרף כי הוא מאוזן. כי אחד ושתיים תמיד זה רק קצוות, לא יכול להחזיק מעמד, רק המסילת יכול להחזיק מעמד. בית המידה שלישי. לכן, בני ישראל לא יוצאים לאברהם ולא מיצחק, הם יוצאים דווקא מיעקב. כי הוא חלק אמצעי. בני יעקב שנקרא ישראל בני ישראל. והמלכות מתחילה להיבנות משם והלאה. מהחלק התחתון שלו, שהוא כבר נותן חיים לנצח, ולכן ישראל בא מפה. נצח ישראל לא יסתכל. זה המלכות. מלכות נקראת נצח ישראל. אתם מבינים למה? עכשיו זה מובן, כי שם מתחילה המלכות. אז אם שואלים אתכם בשעה, שנה א', איפה המלכות? מה תגידו? מספר 7. בכיתה ב', בג' וד', שואלים אתכם איפה מתחילה המלכות? בנצח. היא מדרגה רגילה. ולכן זה מה שאתם רואים בקבלה, לפעמים אומרים חסד, גבורה, תפארת, מלכות. רק ארבע מדרגות. איפה כל השאר? זה ארבע מדרגות, כמוד יוד כבר ארבע אותיות של שם השם. לא לשכוח, הבניין מתחיל בפנימיות. כבר בנצחיות, בנצח, מהחזה, במדרגה התחתונה של החזה ומטה, מתחילה האישה להיבנות. כן, בתורת הקבלה זה נכנס לרבדים יותר עמוקים, שהראש של האישה נמצא בחזה של הגבר. כן, אני לא נכנס עכשיו לפרטים. אז בהתחלה זה מתחיל באחוריים, שזה נסירה, מעבר לפנים, וכל מה שמי שרגיל ללמוד איתנו, בשיעת הדשמיה עם כל הצניעות, אנחנו מנסים לאט לאט להתעלם. ועד מירי זה יתלהם, אנחנו נגמור רק את הפסקה הזאת, ויוסף היא הוא שביעה, ויוסף הוא השביעי, ואז יוסף שהוא היסוד, הוא השביעי, לפי זה, נכון? כי אם המלכות הוצאתי אותה עכשיו כביכול מפה ושמתי אותה פה, אז מי הופך להיות השביעי? יסוד. לכן שבת בקבלה, איזה ספירה זה? יסוד, ולא רק מלכות. אז מי שלא מבין, הוא אומר, איך שבת זה מלכות? מה אתה אומר לי ששבת זה יסוד? לפי זה זה מובן. כי בעצם בתוך הבניין הזה יש גשמיות, כן? בגלל שיש גמישות. אז מתגשם דברים שלא היו אמורים להתגשם, כמו יוסף, שהוא עליון, אבל הוא הופך להיות מלכות בזמן מיוחד. ולכן יש משיח בן יוסף. מה הוא בא לעשות בסיפור הזה? הרי משיח זה מלכות. איך יכול להיות מלכות מבחינת יוסף? אף פעם לא שאלתם את השאלה הזאת? איך יש מלך מיוסף? הרי מלך זה יהודה, נכון? אז הנה עכשיו זה מובן. כשיהודה הוא חוזר לשורש שלו לזמן מיוחד, במקומו מתגלה היסוד כאן. כן, סליחה? נכון, הרי זה. נכון, נקרא יהודה, זה אותיות יושב עכשיו. היא מבחינת ד' שמופיע שם בפנים. זה הבניין. ושם אנחנו מגלים גם את כל הסיפור, שולחן עוד הרבה פורים, כן? זה אגב, זה העניין שלנו. שכל הבניין כאן הוא מתחיל מזה. עכשיו נגיד ש... טוב, אני לא אבלבל אתכם. אבל תמיד שאין מלך מהבחינה הזאת, מופיע מלך בינתיים. בסדר? ממלא מקום כזה. אבל תחשבו קצת. אבל, כאן נתקלים זה ביוסף. אבל, כאשר המלכות נכללת ביוסף, שהוא היסוד, כלומר, עכשיו היא חוזרת למקום שלה, הנכללת ביוסף, ויהיב לתוספתא דפינוקא מבמלכה, ונותן לתוספת תענוגים, דהיינו את החסד והגבורה, מבית המלך שהוזה, יקראו, איהי שביעה, אז גם המלכות נקראת שביעית, כאין היסוד. זאת אומרת, ברגע שהמלכות חוזרת והיא מביאה פינוק ממה שהיא קיבלה מהמדרגה העליונה, צריך לפנק אותה. אז זה נכלל ביסוד ומלכות, ושניהם בעצם הם בסוד השביעי. כלומר, היסוד נותן את המקום של המלכות. איפה המלכות נמצאת בעצם בשורש? למדנו את זה כמה פעמים. איפה זה הפרק היסוד? פה. אז כשהיא מתגלה, היא מתגלה בשביעי שלה, אבל היא במדרגה עליונה יותר. תעברו לסיכום, נסיים למטה, למרות שיש הרבה עוד. תח הזה, למטה יש את הסיכום. כל עיון אבאהם אלאים ואחידה לאלה, בואו ראה. כל אלו האבות העליונים, הנאחדים למעלה, בבב כתבות בזה. זה נקרא בב כתבות, כן, כמו הבדן דוד, שהם אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון ויוסף, רמיזים כולהו, כולם רמוזים בתורה שבכתה נקראת תורת השם. והיינו תורה שבזה הנקרא הוויה, הנקרא הוויה. ודוד היו אחיד בבריתא דהיו תורה שבעל פה, ודוד שהוא כבר בחוץ מכל התורה שבכתה, כי הרי יש רק קס, אז הוא בחוץ, הוא נקרא תורה שבעל פה, זה כבר בריתא, לכן בריתא, מה זה לכם בריתא? בחוץ, נקרא חיתון, שהיא התורה שבעל פה. דהיינו המלכות. אז יש לנו בעצם שש מדרגות של תורה שבי כתב ומדרגה שביעית של תורה שבעל פה. צריך לחבר תורה שבי כתב עם תורה שבעל פה? בוודאי, זה הברכה. ככה לא מבינים בלי זה, לא מבינים תורה. צריך לחבר אותה. רמיזה בדברי קבלה, היא רמיזה בדברי קבלה, ובדין כך יקרה קבלה, ולכן קוראים לתורה הזאת קבלה, ולכן יקראת המלכות בשם קבלה. כלומר, איפה נמצאת תורת הקבלה? בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה? תורה שבעל פה. היא הייתה גנוזה בתורה שבכתב, אבל היא נתגלה בתורה שבעל פה, כי המלכות היא הכלי של הקבלה, איך לקבל, לכן זה מתאים לדור של האלף השביעי. איפה אנחנו כאן בדורות? מאוד קרוב לאלף השביעי, נכון? ב-5,099. עוד מעט החב"ד יצאו לעשות חגיגות, זה 770. שנה הבאה אם יבוא משיח מבית חב"ד, אבל לנו זה לא משנה, העיקר שיבוא. מאיפה שיבוא? נקבל אותו בשמחה. כן? כי זה סדר שלנו, מה אני אעשה? כן? אז אנחנו כבר אמרת שהיא נבנית כבר כמה שנים לפני, כמו שאמרנו בנצח. אבל לא חשוב, בעזרת השם זה הבניין. רק שתדעו שאנחנו קרובים לפה. לכן מהי התורה שמתאימה לכאן? תורה שבכתב או תורה שבעל פה? תורה שבעל פה. ובתוך תורה שבעל פה כל העניין של לקבל זה תורה של קבלה. ומקבלת שהירו מתורה שבכתב, ומאיפה מקבלת את כל האור, לא לשכוח. מהירו מתורה שבכתב. תורה שבכתב מאירה בתורה שבעל פה, שזה האלף הזה, ולכן אנחנו מתכוננים לאלף הזה כבר בהערה של תורה שבעל פה. אז יהיה רצון שנזכה לשמחה במוזיקה גדולה, כן, של ביאת המשיח, ובעזרת השם להיות כלולים, כן, אנחנו פה, תסתכלו, אנחנו במצב מאוד מעניין, אנחנו במעבר בין שניהם, ומי שיודע לחבר, כן, נכון, בעצרת היסוד אנחנו מתגלים כבר, והחיבור הזה פה הוא חיבור מנצח, יהיה רצון שנזכה להיות מן המחברים, ומן המגלים והמופיעים את הגאולה ואת המלכות בפרעה. אמן כן יהי רצון.